הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-50 מהלכות בית הבחירה. פרק זה מתאר את הר הבית והעזרות. מתחילת הפרק מתאר הרמב״ם את הר הבית, מידותיו, חומותיו והשערים שלו. לאחר מכן את העזרה, עזרת הנשים, בית המוקד, חלקיה השונים של העזרה לאורכה ולרוחבה, והלשכות שבעזרת ישראל. פותח הרמב״ם בהלכה א', הר הבית, המקום שבו נבנה בית המקדש, והוא הר המוריה, שנקרא הר הבית על שם הפסוק בישעיה, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. הרי גודלו של כל הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה, שהם 240 על 240 מטר. ומובא בפסקי תוספות שגודלו הכללי של ההר היה יותר מ-500 אמה, אך החלק הנקרא הר הבית שהוא קדוש בקדושת הר הבית היה 500 אמה על 500. וחלק זה הקדוש בקדושת הר הבית היה מוקף חומה, ולא נתפרש במשנה וברמב״ם מה היה גובה של חומת הר הבית. ונחלקו בדבר המפרשים. יש אומרים שגובה היה 100 אמה, יש אומרים ש-70 אמה, ואחרים אומרים ש-40 אמה. וחיפין על גבי כפין היו בנויות מתחתיו מפני אוהל הטומאה, שהיו בנויים מתחתיו מבנים בצורת קשתות חלולות, ומעליהם קומה נוספת של קשתות חלולות, ורגלי הקשתות שבקומה העליונה עומדים על גג הקשתות שבקומה התחתונה. ומטרת בניית הקשתות הייתה שבאם יש קבר מתחת להר הבית, לא תעלה הטומאה למעלה, שבאם יש מעל הקבר מבנה בחלל טפח, הרי הוא מונע את הטומאה מלעלות. אך באם היו עושים רק קומה אחת של קשתות, ישנו חשש שכאשר האדם ידרוך מעל רגלי הקשתות, באם מקום זה הוא מעל הקבר, לא יהיה שם חלל טפח כדי לעצור את הטומאה. ולפיכך עשו שתי קומות של קשתות, ובנו אותם באופן כזה שמעל רגלי הקשתות שבקומה התחתונה, יש את גג הקשתות שבקומה העליונה, כך שאף אם הוא דורך מעל רגלי הקשתות שבקומה הראשונה, יש לו חלל טפח מהקשתות שבקומה העליונה. וכולו היה מקורה סתיו לפנים מסתיו. דהיינו שסביב כל היקף חומת הר הבית מבפנים היו הצטבעות מקורות, שהם ספסלים עם גג מעליהם, ולצידן הפנימי היו הצטבעות מקורות נוספות, וסתיו יהיה הצטבע עם הגג שעליה. ובאופן זה הסביר את דברי הרמב״ם התוספות יום טוב, ויש אומרים שסתיו זוהי תקרה עומדת על גבי עמודים. ולפי זה לא היה כל הר הבית מקורה, אלא רק החלק של הסתיו, וכך כתב התוספות יום טוב. אך המשנה למלך ועוד אחרונים סבורים שפשטות לשונו של הרמב״ם וכולו היה מקורה, משמעותו היא שכל הר הבית היה מקורה, אך מכל מקום כתב המרכבס המשנה שמעל מקום המזבח החיצון לא היה מקורה, משום שהמזבח היה צריך להיות גלוי לשמיים שהאשן היה עולה לשמיים, והתפארת ישראל כתב שכל העזרה לא הייתה מקורה. הלכה ב' וחמישה שערים היו לו להר הבית, דהיינו שהיו חמישה שערים בחומה המקיפה את הר הבית, אחד מן המערב הנקרא שער קיפונוס, והמשנה אומרת ששער זה שימש לכניסה ויציאה של הבאים לבית המקדש מצד מערב, ואחד מן המזרח הנקרא שער שושן, והמשנה אומרת ששער זה היה פתוח לכיוון הר הזיתים, וממנו יוצא הכהן השורף את הפרה האדומה לכיוון הר הזיתים, ומכל מקום כתבו המפרשים שהוא שימש גם לכניסה ויציאה. ואחד מן הצפון הנקרא שער טדי, והמשנה אומרת ששער זה לא שימש לכלום, וכתבו המפרשים שייתכן שזהו משום שקשה לעלות דרך ההר בצד זה. ושניים מן הדרום הנקראים שערי חולדה, והמשנה אומרת ששערים אלו שימשו לכניסה ויציאה של הבאים מכיוון ירושלים, שהייתה בעיקר מדרום להר הבית, ולפיכך בצד זה היו שני שערים. ורוחב כל שער משערי הר הבית היה 10 אמות, קרוב ל-5 מטר, וגובו 20 אמות, קרוב ל-10 מטר, ויש להן לכל השערים של הר הבית דלתות. הלכה ג' לפנים ממנו, דהיינו בתוך הר הבית מצידה הפנימי של חומת הר הבית, היה סורג, מחיצה כלואה עשויה מעץ, מקיף סביב מכל צידי ההר. חונגת כל שער משערי הר הבית היה סורג פתוח, וגובו של הסורג היה 10 טפחים, 80 סנטימטר, וכתב הראש שהסורג נועד לשמש מחיצה כדי להתיר את הטלטול בשטח הר הבית בשבת. וחומת הר הבית עצמה לא הועילה לכך, משום שבשעה שהוקף לא היה בו בית דירה, והוא היה בשטח גדול מבית צעתיים. ולפיכך לאחר שהיה בית המקדש בנוי, הוסיפו את הסורג ועל ידו ניתן היה לטלטל בכל שטח הר הבית. ולפנים מן הסורג היה כותל החיל, וגובו של כותל החיל היה 10 אמות, ועליו על כותל החיל הוא אומר בקינות, דיינו באיכה, ויעבל חיל וחומה יחדיו ומללו. וחומה אמורה כאן זו חומת העזרה, והחיל שהוא מוזכר איתה יחד, זוהי חומת החיל שמחוץ לחומת העזרה, שחיל משמעותו חומה נמוכה, שהיא נמוכה מול חומת העזרה, שרגובה של חומת החיל היה 10 אמות, לעומת חומת העזרה שגובה היה לפחות 20 אמה. ואין כוונת הרמב״ם שרק החומה נקראת חיל, אלא כל השטח שבין חומת החיל עד לחומת העזרה נקרא הפוך חיל, שהרי הרמב״ם כותב בפרק שביעי שלשטח החיל יש קדושה מיוחדת שהיא חמורה מקדושת הר הבית, שלדוגמה לגויים אסור להיכנס לשם אף שמותר להם להיכנס להר הבית. אך לדברי הרבינו שמשון והראש לא היה לחיל כותל, אלא שטח 10 האמות שלפני העזרה הוא זה שנקרא חיל. הלכה דלת לפנים מן החיל הייתה העזרה המוקפת חומה סביבה, והכוונה לשטח שמתחילת עזרת ישראל, והמשכו בעזרת הכהנים כל השטח המקיף את ההיכל עד לשטח שמאחורי קודש הקודשים. ולפני העזרה הייתה עזרת הנשים שעליה ידבר הרמב״ם בהלכה זין. ואם כן, יש לנו בסך הכל 4 חומות ומחיצות היקפיות. החומה המקפת את כל שטח הר הבית, בסמוך לחומה זו היה הסורג, וישנה חומת העזרה שהיא על שטח הרבה יותר מצומצם, שהר הבית שטחו היה 500 על 500 אמה, וכל העזרה הייתה אורך 187 אמה ממזרח למערב, על רוחב 135 אמה מצפון לדרום. ומחוץ לחומת העזרה בסמוך אליה היה כותל החיל. ואם כן, הסורג הייתה מחיצה ארוכה יחסית, קרובה למחיצה שהקיפה את כל שטח הר הבית, ואילו החיל הייתה מחיצה הרבה יותר קצרה, שהייתה קרוב לחומת העזרה. ולא נתפרש גובה חומת העזרה, ויש אומרים שהוא היה 40 אמה. ושבעה שערים היו לה לעזרה שהיו קבועים בחומת העזרה, 3 שערים מן הצפון סמוכים למערב, ש3 מהשערים היו קבועים בחלק הצפוני של חומת העזרה, בחלקה המערבי של חומה זו, ו3 שערים מן הדרום סמוכים למערב, 3 שערים אחרים היו בחלקה הדרומי של חומת העזרה, בסמוך לכותל המערבי, ושער אחד במזרח, שנקרא שער ניקנור, והוא היה מכוון כנגד מול בית קודשי הקודשים באמצע, שהוא היה בדיוק באמצע חלקה המזרחי של חומת העזרה, וכך הוא היה מכוון מול אמצע קודש הקודשים, מול אבן השתייה וארון הקודש. אך בחלקה המערבי של חומת העזרה לא היו שערים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', כל שער מן משיבת שערי העזרה היה רוחבו 10 אמות וגובו 20 אמה, שמידתם של שערי העזרה הייתה בדיוק כמידתם של שערי הר הבית, והיו לו דלתות מחופות דיינו מצופות זהב, שבסיס הדלתות לא היה מזהב אלא מנחושת, משום שבשעה שבנו את בית המקדש השני הם היו עניים, אך לאחר מכן כשהשאירו ציפו את הדלתות בזהב, חוץ מהשער המזרחי שהיה עשוי מנחושת הדומה לזהב, ומבואר בגמרא ביומא שמכיוון שהיה דומה לזהב לא הוצרכו לצפותו בזהב, וטעם נוסף מבואר שם שזהו משום הנס שנעשה בדלתות אלו, שכאשר ניקנור הביא את הדלתות ממצרים הייתה שערה בים, והטילו דלת אחת למים כדי להקל על הספינה, וכשרצו להטיל את הדלת השנייה אחז בה בכל כוחו, ואמר שאם מטילים את הדלת שיטילו עימה, ופסק הים מהשערה, וכשהגיעו לאקו נמצאה הדלת השנייה מתחת לדופני הספינה, ושער זה הוא הנקרא השער העליון, משום שהיה גבוה מעזרת אנשים, שהיו 15 מדרגות כדי לעלות מעזרת אנשים לשער זה שהוא שער עזרת ישראל. והוא הנקרא שער ניקנור, משום שניקנור הוא זה שהביא את הדלתות של שער זה, והמציחו את שמו משום הנשע נעשה לדלתות אלו. הלכה ו', והעזרה לא הייתה מכוונת באמצע הר הבית, שער הבית הרי היה 500 אמה על 500 אמה, שאורכו היה כרוחבו, אך העזרה לא הייתה בדיוק באמצעו, כך שהמרחק בין העזרה לחומת הר הבית היה שווה בכל הצדדים, אלא רחוקה מדרום הר הבית יתר מכל הרוחות, שהעזרה הייתה קרובה יותר לצפון הר הבית מלדרומו, ולפיכך צידה הדרומי של העזרה היה רחוק מהחומה הדרומית של הר הבית יותר מהמרחק שבין שאר צדדי העזרה לחומת הר הבית. וקרובה למערבו יתר מכל הרוחות, שצידה המערבי של העזרה היה קרוב לחומה המערבית של הר הבית, יותר מקרבת חומת העזרה לחומת הר הבית בשאר הצדדים, שבצד מערב הייתה חומת העזרה קרובה לחומת הר הבית יותר מאשר בצד הצפוני, ובינה ובין הצפון יתר ממה שבינה ובין המערב. שעל אף שכאמור, העזרה הייתה קרובה יותר לחומה הצפונית של הר הבית מאשר לחומה הדרומית, מכל מקום היה בינה לבין החומה הצפונית של הר הבית מרחק יותר גדול מהמרחק שהיה בינה לבין החומה המערבית של הר הבית. ובינה ובין המזרח יתר ממה שבינה ובין הצפון, שהמרחק בין העזרה לחומה המזרחית של הר הבית היה גדול יותר מהמרחק שבין העזרה לבין החומה הצפונית של הר הבית, והמרחק הגדול ביותר היה בין העזרה לבין החומה הדרומית של הר הבית. והסיבה לכך שבין העזרה לחומת הר הבית לכיווני מזרח ומערב יש שטחים קטנים יותר, ואילו בין העזרה לחומת הר הבית בצדדים צפון ודרום יש שטחים גדולים יותר, נובעת מהעובדה שאורך העזרה היה ממזרח למערב, שהיה אורכה 187 אמות, ואילו רוחב העזרה היה מצפון לדרום, שהיה רוחבה 135 אמות. ואם כן, מהשטח של אורך ורוחב הר הבית שהיה 500 אמה, הרי בין מזרח למערב נותרו רק 313 אמות, ואילו בין הצפון לדרום נותרו 365 אמות. הלכה זין, ולפני העזרה במזרח הייתה עזרה נוספת הנקראת עזרת נשים, שבספר יחזקאל היא נקראת חצר החיצונה, משום שהיא חיצונית לעזרת ישראל. אך בלשון חז"ל היא נקראת עזרת נשים, משום שבעזרה זו היו עושים את שמחת בית השואבה, וכדי שאנשים יוכלו לראות את השמחה מבלי להתערב עם הגברים, עשו כעין מרפסות סביב העזרה שם היו עומדות הנשים. ועל שם זה נקרא המקום עזרת נשים. ולא משום שרק למקום זה יכלו להיכנס אנשים. והיא עזרת הנשים הייתה מרובעת, שהייתה אורך 135 אמה על רוחב 135 אמה, שרוחבה היה כרוחב הכללי של העזרה, שהיא באה בהמשך לעזרה מצידה המזרחי, ואורכה היה כרוחבה. וארבע לשכות, חדרים גדולים היו במקצועותיה, דיינו בארבעת פינותיה של העזרה, של 40-40 אמה, שהיה אורכם של כל ארבעת הלשכות ממזרח למערב 40 אמה. ובנוגע לרוחבם, יש שכתבו שהם היו מרובעות, שאף רוחבם היה של 40 אמה, וכך נראה מציור הרמב״ם, ויש שכתבו שהרוחב היה של 30 אמה. והלשכות לא היו מקורות, שלא היה על גביהם תקרה. וביירו המפרשים שזהו משום שבלשכות אלו בישלו את הקורבנות, וכדי שיוכל העשן לצאת, עשו אותם ללא תקרה. ואף שרק לשכת הנזירים הייתה מיועדת לבישול, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה, הרי בעת הצורך בישלו את הקורבנות אף בשאר הלשכות. וכן עתידין הלשכות האלו להיות בבית המקדש השלישי ללא תקרה. וכפי שמבואר בספר יחזקאל, שהלשכות בפינות עזרת הנשים יהיו כתורות, דהיינו ללא תקרה. מבאר הרמב״ם בהלכה ח' ומה הן משמשות, למה היו משמשות ארבע הלשכות שבעזרת הנשים? הלשכה הדרומית-מזרחית נקראת לשכת הנזירים, ששם היו הנזירים מבשלים את שלמיהן, דיינו את קורבנות השלמים שהנזירים מביאים בסיום ימי הנזירות שלהם, ושם הם גם מגלחים את שערן בסוף ימי הנזירות. שעל הנזיר לגלח את שערו בתום ימי נזירותו, והיא הנקראת תגלחת טהרה, ומקום הגילוח לכתחילה היה בלשכת הנזירים שבעזרת הנשים. משום שהיה צריך להשליך את שערו באש שתחת הסיר שבו התבשל אל השלמים שלו. והלשכה שהייתה בפינה המזרחית צפונית של עזרת הנשים נקראת לשכת דיר העיצים, ששם היו כהנים בעלי מומין שאינם קשרים לעבוד בבית המקדש, מטלין בעיצים, שהיו בודקים את העיצים המיועדים למזבח האם יש בהם תולעים, והבדיקה הזו הייתה נחוצה משום שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול למזבח. והלשכה הצפונית מערבית הייתה נקראת לשכת המצוראים, ששם הם היו טובלים, שביום השמיני לטהרתו מביא המצורה קורבנות לבית המקדש, ולאחר שחיטת הקורבן היה הכהן נותן מהאדם על תנוך אוזן המצורה הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית, ולשם כך היה המצורה צריך להיכנס לתוך העזרה, וכיוון שלא ניתן להיכנס לעזרה ללא טבילה, היו המצוראים טובלים בלשכה זו קודם כניסתם לעזרה. והלשכה המערבית דרומית בה היו נותנים יין עבור הנסחים, שהם יין וסולת בלולה בשמן הבאים עם חלק מהקורבנות, שהיין מתנסח על גבי המזבח, וכן שמן עבור הנסחים ועבור הדלקת המנורה, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה על שם השמן שהיה בה. הלכה ט', עזרת הנשים הייתה מוקפת גזוזדרה, כעין מרפסת הבולטת מהכותל, שהייתה יוצאת מכותלי עזרת הנשים מסביב, ואותה גזוסטרה הייתה מעץ, ועליה היו עומדות הנשים כדי שיהיו הנשים רואות מלמעלן והאנשים יהיו מלמטן, כדי שלא יהיו הגברים והנשים מעורבבים. והגזוסטראות לא נבנו מיד כשבנו את בית המקדש, אלא לאחר שראו שעל ידי תערוב את הגברים והנשים באים לידי תקלה, עשו את הגזוסטראות כדי שהגברים לא יסתכלו בנשים. והגזוסטראות היו בעיקר לצורך שמחת בית השואבה, שהייתה נערכת בעזרת הנשים והיו מתאספים אליה גברים ונשים רבים. ועתה עובר הרמב״ם חזרה מעזרת אנשים לעיקר העזרה. ובית גדול היה בצד העזרה, בצפונה מבחוץ, בשטח שבין העזרה והחיל, שכאמור היה מחוץ לעזרה בסמוך אליה, והיה בנוי כיפה, שלאותו בית הייתה תקרה בנויה ככיפה, דהיינו בצורת חצי עיגול ומוקף רבדין של אבן, שמכותלי הבית הפנימיים היו יוצאות הצטבעות של אבן בצורת מדרגות, ויש אומרים שזקני הכהנים היו ישנים בלילה על רבדים אלו. ובית זה היה נקרא בית המוקד, ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שהוא נקרא בית המוקד משום שבאחת הלשכות שלו הייתה מדורה בוערת תמיד, כדי שהכהנים יתחממו בה לאחר שעולים מהטבילה. ורשי כתב שהמדורה נועדה כדי שהכהנים הולכים יחפים על רצפת העזרה יתחממו בה, והתוספות כתבו שמטרת המדורה הייתה כדי שתהיה תמיד אש בבית המקדש כדי להביא למזבח. ושני פתחים היו לו לבית המוקד, שכאמור היה בשטח שבין העזרה לבין החיל, אחד מהם פתוח לעזרה ואחד פתוח לחיל, השטח שבין העזרה לחומה המקפת אותו, שאותו השטח כמו החומה נקראים חיל. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' וארבע לשכות היו בו בבית המוקד, שתיים קודש, ששתי הלשכות הדרומיות שבו היו קדושות בקדושת העזרה, ושתיים חול, ששתי הלשכות הצפוניות אינן קדושות בקדושת העזרה, וראשי פספסין, מחיצה קטנה מסורגת עשויה מקנים או מעץ או מאבנים, מבדילין במרכזו של בית המוקד בין הקודש והחול, כדי שידוע עד אחד מותר לאכול קודשי קודשים שנאכלים רק בעזרה. ומה הן ארבעת הלשכות שבבית המוקד משמשות? הלשכה המערבית דרומית הייתה לשכת התלעים, שבה היו תלעים מוכנים להקרבת התמיד. על פי דברי המשנה בערכין, שצריך שיהיו בבית המקדש תמיד לפחות שישה תלעים מוכנים להקרבה. והלשכה הדרומית מזרחית הייתה לשכת עושי לחם הפנים, שבה היו אופים את לחם הפנים, שמכיוון שלשכה זו הייתה דרומית היא הייתה קדושה בקדושת העזרה. אך לשעת לחם הפנים הייתה נעשית מחוץ לעזרה, או כפי שיכתוב הרמב״ם בהלכות מדין ומוספין. ואילו שתי הלשכות הדרומיות שכאמור היו קודש. והלשכה המזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששיקצו מלכי יוון, שבתקופת נס חנוכה, באמצע ימי הבית השני, מלכי יוון הקריבו על המזבח לעבודה זרה. וכשניצחו החשמונאים ותיארו את בית המקדש, תמנו את האבנים של אותו המזבח בלשכה המזרחית צפונית של בית המוקד. וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שהיא הלשכה שנקראת במשנה לשכת החותמות, שבה היו החותמות לצורך קניית הנסחים. והלשכה הצפונית מערבית בה היו הכהנים שנטמעו יורדים לבית התבילה, והיא נקראת במשנה לשכת בית המוקד, משום שכאמור בה הייתה מדורה כדי שיתחממו בה הכהנים בעלייתה מהתבילה. ושתי הלשכות האחרונות שהן צפוניות היו חול. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' היורד לבית התבילה מלשכה זו, הלשכה הצפונית מערבית שבבית המוקד, היה הולך במסיבה מנהרה סיבובית ההולכת תחת המקדש כולו, ואף שהכהן שירד לטבול היה תמה, היה מותר לו ללכת תחת בית המקדש כיוון שהמחילות שתחת המקדש לא התקדשו. והנרות דולקות מכאן ומכאן משני צידי המסיבה כדי להאיר את הדרך. ונרות אלו דלקו ביום ובלילה כי במחילה לא היו חלונות, והיה צריך שם 24 שעות נרות כדי להאיר את הדרך. עד שמגיע לבית התבילה, שהמסיבה הייתה יוצאת למקום בהר הבית מחוץ לעזרה שבו היה מקווה טהרה. ומדורה הייתה שם בלשכה זו שבבית המוקד, שממנה היו יורדים לבית התבילה, שבה היו מתחממים הכהנים העולים מבית התבילה. וכן היה בלשכה זו בית הכיסא, שהיה נקרא בית הכיסא של כבוד, וזהו כבודו, שמשום כך היה נקרא בית הכיסא של כבוד, מפני שהייתה שם דלת לסימן, שאם מצאו נעול, בידוע שיש שם אדם, וכך לא נכנס לשם אדם כל זמן שהיה שם אדם אחר. שבבית הכיסא זה נשמרו הכבוד והצניות, בשונה מהמקובל בעבר שלא הייתה דלת לבית הכיסא. והטעם שהיה שם בית הכיסא משום שהיה צריך להתפנות לצרכיו קודם התבילה. ויש אומרים שהמדורה ובית הכיסא לא היו בלשכת בית המוקד אלא במחילה. ובהלכה הבאה מפרט הרמב״ם את החלקים שמהם היה מורכב האורך של העזרה. הלכה י' ב', אורך העזרה מן המערב למזרח, 187 אמה, וכפי שכבר כתב הרמב״ם בהלכה ד', וזהו חשבונן. מכותל מערבי של עזרה עד כותל ההיכל היה מרחק של 11 אמה, ולמקום זה קוראים אחורי בית הכפורת. ואורך ההיכל כולו, הכולל את קודש הקודשים, הקודש והאולם, 100 אמה, שההיכל תפס את רוב האורך של העזרה. ובין האולם ולמזבח היה מרחק של 22 אמה, והמזבח עצמו תפס עוד 2.30 אמה, שהרי המזבח היה מרובע של 32 על 32 אמות. ומקום דריסת רגלי הכהנים, דהיינו המקום המיועד לכהנים בלבד, שאסור לישראלים להיכנס לשם שלא לצורך, והוא המקום הנקרא עזרת כהנים, הרי אורכו ממזרח למערב היה 11 אמה. ומקום דריסת רגלי ישראל, המקום בעזרה שבו היה מותר גם לישראלים להיכנס, והוא הנקרא עזרת ישראל, גם הוא היה 11 אמה ממזרח למערב. ואם כן, הסיכום הכולל של כל המקומות הללו מביא אותנו לחשבון שמהכותל המערבי של העזרה ועד לכותל המזרחי שלה היו 187 אמות. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את חשבון הפרטים שהיו לרוחב העזרה. הלכה י' ג' ורוחב העזרה מן הצפון לדרום היה 135 אמות. וכפי שכתב הרמב״ם בהלכה ד' וזהו חשבונן מכותל צפוני של העזרה ועד בית המטבחיים היה מרחק של 8 אמות. ובית המטבחיים היה רוחבו 12 אמה ומחצה, ובמבנה בית המטבחיים שם תולין ומפשיטין את הקודשים, שהיו שם עמודים נמוכים של אבן המכונים ננסים, ועל כל שני ננסים הייתה קורת עץ, ובקורות העץ היו מחוברים ווים מברזל שעליהם היו תולים את הבהמה לאחר שחיטתה ומפשיטים את אורה. הלכה י' ד', ובצידו הדרומי של בית המטבחיים היה מקום השולחנות 8 אמות, שזה השטח שהם תפסו מצפון לדרום, ובו היו שולחנות של שיש שמניחין עליהם את הנתחים של הקורבנות, ומדיחין עליהם את הבשר כדי לבשלו. שהיו שוטפים את הבשר המיועד לאכילת הכהנים, בשר קודשי קודשים שאוכלים אותו בעזרה, כדי לנקותו קודם בישולו. ואף שהיה מכובד יותר שיהיו במקדש שולחנות של זהב, מכל מקום עשו אותם של שיש, משום שהזהב ממהר את קלקול הבשר, ואילו השיש מסנן את הבשר ומונע ממנו להתקלקל. ושמונה שולחנות היו שם, שהאורך והרוחב של כל שולחן היה אמה. ונחלקו המפרשים האם הם עמדו בשורה עורפית צמודים זה לזה מהצפון לדרום, וכך הם תפסו 8 אמות, או שהם עמדו בשתי שורות והיו ביניהם מרווחים. ובצד מקום השולחנות, לדרום השולחנות היה מקום הטבעות 24 אמה, שהיו שם 24 טבעות בשש שורות של 4 טבעות. ושם, במקום הטבעות, שוחטין את הקודשים. וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שצורת הטבעות כצורת הקשת, דהיינו חצי עיגול והיו קבועות בארץ בצד אחד, וקודם שחיטת הבהמה היו מכניסים את רגליה לטבעת, וקובעים את צידה השני של הטבעת ברצפה כדי שהבהמה לא תזוז בשעת השחיטה. אך רש"י כתב שהיו מכניסים לטבעת את צוואר הבהמה ולא את רגליה. הלכת הטבעת ובין מקום הטבעות והמזבח היה מרחק של 8 אמות, והרחיקו מהטבעות למזבח 8 אמות כדי שהבהמה לא תלכלך את המזבח בשעת השחיטה, וכן כדי שיהיה שם מקום להילוך רגלי הכהנים. והמזבח עצמו היה באורך 32 אמה, כאמור שהוא היה מרובע של 32 על 32, והכבש תפס עוד 30 אמה מצפון לדרום, שאף על פי שנתבאר בפרק ב' שאורך הכבש היה 32 אמה, הרי כבר נתבאר שם שעל הקרקע תפס הכבש רק 30 אמה, ושתי אמות נוספות של הכבש היו על גבי המזבח, המעל היסוד והמעל הסובב. וכאן הרי בכוונת הרמב״ם לבאר את מידת הקרקע של העזרה. ובין הכבש ולכותל דרומי של העזרה היה מרחק של 12 אמה ומחצה, וכך אנו מגיעים למרחק של 135 אמה מהכותל הצפוני של העזרה לכותל הדרומי שלה. הלכת את זין מכותל צפוני של העזרה עד הכותל הצפוני של המזבח, שהוא רוחב 60 אמה ומחצה, שבו היו בית המטבחיים, השולחנות והטבעות, וביחד עם המרחקים שביניהם, הרי לפי החשבון שנתבאר בהלכות הקודמות, היו 60 אמה ומחצה, וכנגדו מהכותל המזרחי של האולם עד הכותל המזרחי של העזרה, שהוא באורך 6.70 אמות. הרי כל המרובע הזה, שהוא לא מרובע באורך ורוחב שווים, אלא אורך 76 אמות, על רוחב 60 אמות ומחצה, הוא הנקרא בתורה צפון, שנאמר בתורה על מקום שחיטת העולה ושחט אותו על ירך המזבח צפונה. והוא המקום ששוחטים בו את כל קודשי הקודשים, שמהעולה לומדים בנוגע לשאר קודשי הקודשים. ומכיוון שמפורש בתורה בנוגע לעולה ושחט אותו על ירך המזבח צפונה, נמצאנו למדים שצריך לשחוט את קודשי הקודשים בצד הצפוני של המזבח. ולפיכך מקום שחיטת העולה ושאר קודשי הקודשים, ובכל חלק העזרה שמצפון למזבח, הנמצא בין כותל האולם לכותל המזרחי של העזרה, שזהו חלק העזרה שממול המזבח בצד צפון. אך הקודשים קלים שחיטתן הייתה אפשרית בכל מקום בעזרה. הלכה י' ז' 8 לשכות היו בעזרת ישראל, דהיינו ב-11 האמה המזרחיות של העזרה נקראות עזרת ישראל, שלשם מותר לישראלים להיכנס. ומתוך 8 הלשכות, הרי 3 מהן היו בצפון ו3 מהן בדרום, ועוד 2 לשכות התבאר מקומן בסיום ההלכה. ו3 הלשכות שבדרום הן לשכת המלח, לשכת הפרווה ולשכת המניחין. הלשכה הראשונה המזרחית שבדרום היא לשכת המלח, ששם נותנים מלח לקורבן. בלשכה זו היו מאחסנים את המלח לצורך הקורבנות, שמצוות עשה היא למלוח את כל הקורבנות קודם שיעלו למזבח, שנאמר על כל קורבנך תקריב מלח, והיו משתמשים במלח זה אף למלוח את האורות שהיו ניתנים לכהנים. והלשכה השנייה שבדרום היא לשכת הפרווה, ששם הולכין את אורות הקודשים, שאורות קודשי הקודשים היו ניתנים לכהנים, וכדי שלא יתקלקלו היו מולכים אותם בלשכה זו. ובגמרא ביום המבואר שנקראת לשכת הפרווה על שם מחשף ששמו היה פרווה, וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שהמחשף נכנס ללשכה זו וחפר משם הערה תחת העזרה כדי לראות את עבודת הכהן ומת שם. ועל גגה של לשכת הפרווה הייתה בית תבילה לכהן גדול ביום הכיפורים, שבכל פעם שהכהן הגדול היה מחליף ביום הכיפורים מבגדי זהב ללבן ומבגדי לבן לזהב, הוא היה טובל במקווה שיצרו בגג בית הפרווה. והלשכה השלישית שבדרום היא לשכת המדיחין, ששם היו מדיחין, דהיינו שוטפים את קרבי הקודשים, שקודם הקרבת קורבן העולה צריך לשטוף את קרס הבהמה מלכלוך ההפרשות והמזון שטרם התעכל שלהצטבר בה, שנאמר והקרב והקראה היא מרחץ במים, והשטיפה הייתה נעשית בלשכה זו. ומשם מלשכת המדיחין הייתה מסיבה עולה, מין כבש הבנוי בצורה סיבובית, שדרכו היו עולים מלשכה זו לגג בית הפרווה, ששם היה בית התבילה לכהן גדול ביום הכיפורים. וכדי לעלות לגג בית הפרווה, הרי הייתה יוצאת מסיבה מלשכת המדיחין, שהייתה צמודה לבית הפרווה, שהייתה עולה עד לגג בית הפרווה. והשלוש לשכות שבצפון הן לשכת הגזית, לשכת הגולה ולשכת העץ. לשכת הגזית שבה סנהדרין גדולה יושבת, היא הסנהדרין של 71 דיינים. וכתב התוספות יום טוב שנקראת לשכת הגזית משום שנבנתה מאבני גזית לכבוד הסנהדרין. ורבינו בחיי מבאר שגזית הוא מלשון חיתוך ונקראת כך על שם שבה היו הסנהדרין חותכים ומכריעים את הדין. וחצייה של לשכה זו היה קודש וחצייה היה חול, ולה שני פתחים, אחד פתוח לקודש ואחד פתוח לחול. ולפיכך אף שלשכת הגזית הייתה כולה בתוך שטח עזרת ישראל, הרי חצייה שבו היה הפתח הפתוח לחול, היה לו דין של חול. ובחצי של חול היו הסנהדרין יושבים, ולא ישבו בחצי שקדוש בקדושת העזרה, משום שלא הותרה ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. ובחצי של הקודש היו מגרילים בכל יום מי יזכה בעבודת המקדש, שפייס זה צריך להיות בקודש. וכמובן שאף חצייה שבחול לא היה חול גמור, שהיה קדוש בקדושת הר הבית, אלא שהיה חול ביחס לקדושת העזרה. ועוד הייתה בצפון לשכת הגולה, ששם היה בור של מים שממלין ממנו בגולה, ששואבים ממנו מים בספל הגול העולה ויורד על ידי גלגל. והיא נקראת גולה על שם הספל העגול, ויש אומרים שנקראת גולה על שם הגלגל. ומשם מבור זה היו מספקין מים לכל העזרה, שמים אלו שימשו לשתייה, להדחת הקורבנות ועוד. ולצורך שטיפת העזרה היו משתמשים באמת המים שהייתה עוברת בה. והלשכה השלישית שבצפון היא לשכת העץ שהייתה אחורי שתיהן, שלשכת הגזית ולשכת הגולה היו רחוקים מעט מהכותל הצפוני של העזרה, ולשכת העץ הייתה מאחוריהם, שהיא הייתה צמודה לכותל העזרה הצפוני, והיא הייתה לשכת כהן גדול, שזו הייתה לשכה מיוחדת לכהן הגדול, שהיה תמיד במשך רוב היום בבית המקדש, ובשבעת הימים שלפני יום הכיפורים, הייתה לשכה זו מקום מגוריו המלא של הכהן גדול. וכתבו התוספות שאף שלשכה זו הייתה בנויה בקודש, הרי מכיוון שהייתה פתוחה לחול, היה מותר לכהן הגדול לשבת ולישון בה. והיא הנקראת לשכת פלדרין, ולפי גרסה אחרת פרהדרין, שפירושו פקידי המלך המתחלפים כל 12 חודשים, ובבית שני כיוון שהיו הכהנים הגדולים מתמנים על ידי נתינת ממון, ובכל שנה היה הכהן מת לאחר שהיה נכנס לקודש הקודשים, וכהן גדול אחר היה מתמנה תחתיו, לפיכך נקראה לשכת הכהנים הגדולים לשכת פרהדרין. וגג שלושתן שווה ששלושת הלשכות הצפוניות היו צמודות אחת לחברתה, והיה לשלושתן גג משותף. וכאמור היו בעזרת ישראל 8 לשכות, ועד כאן נמנו 6 לשכות, 3 שבצפון ו3 שבדרום, ושתי לשכות אחרות היו שם בעזרת ישראל, אחת מימין השער המזרחי, הוא שער ניקנור, והיא נקראת לשכת פנחס המלביש, שבלשכה זו היו הורגים את בגדי הכהונה, וכן מאחסנים ושומרים אותם שם, ובכל פעם היה כהן אחר ממונה על בגדי הכהונה, וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שהחסיד שבהם היה שמו פנחס, ולפיכך נקראה לשכה על שמו. ולשכה אחרת הייתה משמאלו של השער המזרחי, והיא הנקראת לשכת עושי חביתין, ובלשכה זו הכינו את מנחת החביתין שהיה הכהן גדול מקריב בכל יום. וזוהי צורת כל הלשכות והעזרה כולה לפי מידותיה. וכאן מצייר הרמב״ם ציור כולל ומקיף של העזרה יחד עם עזרת אנשים, עם כל הלשכות שלהם. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.